ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שבוע שעבר דיברנו על מכת בכורות, ואמרתי לכם שקשה לדרג אוקוס פוקוס, קשה לדרג ניסים. היום אני רוצה לדבר קצת על קריאת ים סוף, זה כמובן העיקר של, של הפרשה. ואולי לפני שנתחיל אני רוצה להגיד לכם איזה רעיון יפה על כל הניסים. הלו, אנחנו עכשיו בעצם בקריאת ים סוף אנחנו חותמים מערכת אדירה של ניסים, גם עשרת המכות, גם יציאת מצרים, גם קריאת ים סוף, זה מערכת אדירה של ניסים. אני רק רוצה להגיד לכם משהו בשם הרמב"ן ולתת לכם משל מאוד מאוד יפה. זה, אני רוצה לספר לכם איזה סיפור. כשאני הייתי בבית ספר יסודי, יש פה בירושלים בית ספר מעלה, לא יודע מה זה היום, פעם זה היה בית ספר כזה, זה היה בית ספר דתי, ברור, דתי ממש, אבל היו בו הרבה ככה חבר'ה לא דתיים. זאת אומרת, הרבה מהחברה אז של אלה שלא היו דתיים הבינו שהם רוצים לתת חינוך טוב לילדים שלהם, שישלחו אותם לבית ספר. בקיצור, בית ספר מעלה. אני הייתי נחשב כאילו הדתי של הקהילה, לא, בקיצור. וכל הזמן, כבר בבית ספר יסודי, היו מתחילים ויכוחים, יש אלוהים, אין אלוהים, אל תשאלו, אני זוכר את זה עד היום. ואני נורא נורא התפללתי לקדוש ברוך הוא כמה פעמים, אלוקים תעשה טובה, תצא מן השמיים ותגיד יש אלוהים, די, תסתום להם את הפה. לא ידעתי תמיד איך לענות להם, היו שאלות כאלה פשוטות, אז ידעתי לענות, יש אלוהים, אלוהים, אז מה תצא? הוא לא יצא, הוא לא יצא. זה חדר רמב"ן בפרשת השבוע, והרמב"ן אומר ש... אולי אני אספר לכם סיפור. הייתה באמריקה ילדת פלא, ילדת פלא שבגיל 5 כבר נגנה מוצר ובטהובן אל תשאלו, ממש כבר הייתה זהו. כמובן, כל אמריקה רעשה וגעשה ותמונות ווידאויים וקטעי זה ועיתונות, אל תשאלו מה שהיה. ואז לילה אחד, ב-12 בלילה, דופקים בדלת שלהם, איזה אמריקאי זקן ככה קצת, הוא אומר, פה גרה עלמה זאת וזאת וזאת, אבא שלה בקושי כבר ישן וזה, יורד עם פיג'אמה, אומר, כן, כאן היא גרה. מה, אני שמעתי שהיא יודעת כבר לנגן שוברט ומוצרט ובטהובן וברמס וזה, ואני מורה למוזיקה באיזה מקום, אני יודע, שם באמריקה באיזה אקוולט, ואומר, אני כבר בן 60 שנה, הרי אני כבן 60 שנה ואני עדיין לא יודע לנגן כל כך טוב, אני לא מאמין שאתה בת 5 יודעת לנגן את זה, שהיא תבוא ותרד. אומר אבא שלה, תגיד לי, אתה נורמלי? הבת שלי כבר עשתה קונצרטים, הבת שלי כבר ידועה בכל אמריקה, הנה יש פה קטעי עיתונות, יש פה קטעי וידאו, יש פה קטעי זה, כל משוגע שיבוא ויגיד שהוא רוצה שהיא תנגן לו את מוצר ב-12 בלילה, יצטרך לעשות לו הופעה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא כבר עשה את ההופעות שלו, הקדוש ברוך הוא כבר עשה את ההופעות, יש לזה תיעוד, יש על זה ספרים, יש על זה זה, יש על זה הכל. אז כל אחד שרוצה שהקדוש ברוך הוא יצא מהשמיים ויגיד יש אלוקים, זה לא עובד ככה. אז באמת הייתה תקופה שבאמת הייתה אלילות גדולה והאנשים לא, אז הקדוש ברוך הוא עשה תקופה כזאת של אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. מה פשט? שהקדוש ברוך הוא חרג מההנהגות הטבע הרגילות. מה זה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח? מי זה המלאך, השרף והשליח? אלה חוקי הטבע. דיברתי אתכם פעם על שלוש מפתחות שלא נמסרו לשליח. מי זה השליח? השליח זה חוקי הטבע, השליח זה פיזיקה, השליח זה כימיה, השליח זה בוטניקה, השליח זה זיאולוגיה, ביולוגיה, זה השליח. אז שלוש מפתחות לא נמצאו לשליח, שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לבד. אז גם בערב פסח, בליל הסדר, הקדוש ברוך הוא עשה לבד, לא, אז בתקופה ההיא היו ניסים. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא כל רגע שמישהו ירצה משהו, אז הקדוש ברוך הוא יצא מהשמיים. אז ככה, מה אני אומר, מהניסים הגלויים, אנחנו נלמוד על הניסים הנסתרים. זה בסך הכל באופן כללי לגבי כל הניסים. אבל אני רוצה לדבר היום קצת על עניין של קריאת ים סוף. כי תראו, אני חושב שכבר אמרתי לכם פעם שקשה לדרג ניסים. נגיד, קריאת ים סוף זה באמת היה נס גדול, בהחלט, זה היה נס גדול, אין מה לדבר. אבל אמרתי לכם, תיארתי לכם את מכת הרוב, זוכרים? מה זה מכת הרוב? שבא לא רק השור והאריה והנמר, אלא בא כל האפריקה באה לפה, וכל האמזונס, וכל הזה, וכל זה בא. מה, אתם יודעים איזה ניסים זה? זה פשוט דבר שאי אפשר לתאר אותו. אז בקריאת ים סוף אפשר לדרג שזה 10 וזה 5 וזה 8? אבל אני רוצה להגיד לכם שחז"ל באופן ברור מדרגים את קריאת ים סוף בליגה אחרת. קריאת ים סוף זה נס שתופס משהו אחר לגמרי מכל עשרת המכות, מכל יציאת מצרים, כולל יציאת מצרים. ואני רוצה לתת לכם ארבע פרמטרים שאתם בטח מכירים אותם, אבל אולי לא שמתם לב, לא הייתם מודעים לזה. ארבע פרמטרים שבהם קריאת ים סוף היא שונה, היא מעולה, היא משהו אחר מעשרת המכות. וכמו שאמרתם, אני לא רואה הבדל כל כך בין דם, צפרדע, כינים, הרוב, מכת בכורות, יציאת מצרים, יציאת מצרים עצמה. לא, מכת, קריאת ים סוף זה... מה עם ארבעת הפרמטרים? תראו, בכל עשרת המכות, בכל יציאת מצרים, כתוב הרבה פעמים, למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם מקרב הארץ, למען תדע, חמש, שש, שבע פסוקים. אין מלכות בכל עשרת המכות וביציאת מצרים. איפה יש מלכות? איפה השם נקרא מלך? השם נקרא מלך רק בקריאת ים סוף. אז בני ישראל אומרים, השם ימלוך לעולם ועד. ולפי זה בתפילה אנחנו אומרים, תשימו לב, מלכותך ראו בניך, מה? מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה, זה העניין של השירה. אז אני שואל, למה? למה, למה לא רואים את מלכות השם במכת צפרדע? למה לא רואים את מלכות השם במכת החושך, במכת בכורות? בביציאת מצרים, שיהיה ביציאת מצרים, שזה הדבר הכי הכי אדיר. לא, שם לא כתוב מלכות השם. מה עושה את קריאת ים סוף שרק בה יש עניין של מלכות? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, כל התקופה שבני ישראל היו במצרים, כולל ביציאת מצרים, הכינוי שלהם זה עבדי השם, עבדות. תמיד מדברים עוד שכה מבית עבדים, תעבדון את האלוקים על העם הזה. הכל מתייחס לעניין של עבדים. רבותיי, בקריאת ים סוף העבד הופך להיות בן. מלכותך ראו בניך, המעביר בניו, לא עמו, לא עבדיו, לא עם ישראל, אלא בניו. מה עושה את קריאת ים סוף, והפיתוי הזה לא מופיע לפניכם, מה עושה, אמנם כתוב בני בכורי ישראל, זה כן כתוב שדיברנו על זה כשדיברנו על מכת בכורות, אבל השימוש בניו, 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 זה דבר שהוא מאוד צריך להסביר אותו, למה זה דווקא בקריאת ים סוף. אני רוצה לצטט לכם מאמר חזק שאתם סתום לא מכירים אותו, אבל אנחנו נדייק בו משהו. כתוב כך, אז ישיר משה, נכון כסאחה, מה? מאז, מאז, נכון כסאחה מאז, זאת אומרת, ככה מדרש אומר, מאז ישיר משה, אז נכון כסאחה. מה היה לפני כן, מה היה אחרי כן? נכון, אדם דכתיב, נכון כסאחה מאז מעולם אתה. אף על פי שמעולם אתה, באמת הקדוש ברוך היה כאילו מלך, גם לפני בקיעת ים סוף, לא נתיישב כסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה. בקיעת ים סוף. משל למלך שעשה מלחמה וניצח, ועשו אותו אוגוסטוס. אוגוסטוס זה רב מלך, זה מלך, לכם היה משהו קטן. אמרו לו, עד שלא עשית מלחמה היית מלך קטן, עכשיו אתה אוגוסטוס. ומה יש כבוד בין מלך ואוגוסטוס? מה ההבדל בין המלך הקטן לבין האוגוסטוס, שזה מלך גדול? אלא המלך הקטן עומד, ואוגוסטוס, שזה המלך הגדול, הוא יושב. כך אמרו ישראל, באמת עד שלא בראת עולמך היית אתה. אני מבקש שתזכרו את הביטוי הזה כי אני אבנה עליו. באמת עד שלא בראת עולמך היית אתה, ומשבראת אותו אתה הוא, אלא כביכול היית עומד, שנאמר עמד וימודד ארץ. אז בהתחלה עד קריאת ים סוף, אז הקדוש ברוך הוא היה בבחינת עומד, מלך, אבל מלך קטן, מלך שעומד. אבל מי שעמדת בים ואמרנו לפניך שירה, באז נכון, נו, נכון, כסאחה, נכון, כסאחה, פתאום עכשיו אתה יושב, פתאום אתה יושב, נתיישבה מלכותך וכסאחה, נכון, הווה נכון כסאחה מאז, מאז ישיר. מה ההבדל בין המלך הקטן והמלך הגדול, אוגוסטוס? מה זה לפני כן הקדוש ברוך הוא עומד ואחרי כן הקדוש ברוך הוא יושב? מה זה הסיפור הזה? נכון כסאחה מאז, זאת אומרת רק כשהקדוש ברוך הוא עשה את הנס של קריעת ים סוף, אז הוא יושב, נכון כסאחה, כיסא. דרך אגב, אני חושב שאמרתי לכם פעם, כיסא בתנ"ך יש 135 פעמים, מתוכם רק 5 פעמים המילה כיסא מופיעה במובן של צ'ר, של משהו שיושבים עליו. 130 פעמים המילה כיסא בתנ"ך מתייחסת למלכות, כיסא השם, כיסא שלמה, כיסא המלך, גם כשלא כתוב, כי יד על כסקה, שם לא כתוב אפילו, אבל הכס, ברור שזה לא הכוונה הכיסא שיושבים עליו, כן? אז תדעו לכם, אז גם פה משהו, נכון כסאחה, מה זה נכון כסאחה? מה זה כסאחה? זה לא, תסלחו לי, הרהיט שיושבים עליו. נכון כסאחה, הכוונה שמלכותך עכשיו נקטה הרבה יותר חזקה. בעצם אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, למה יש מלכות דווקא בעניין של קריאת ים סוף? מה עושה את קריאת ים סוף ליגה אחרת, משהו שונה לגמרי מכל עשרת המכות, מכל יציאת מצרים, ששם אין מלכות, ששם אין בנים? והשאלה הרביעית, ששם אין שירה, אין שירה, אומרים תודה, אומרים זה וכו' וכו', רק פה יש את העניין של השירה. אלה ארבעת הפרמטרים שאני אומר מייחדים את קריאת ים סוף מכל הניסים האחרים. זה העניין של מלך, זה העניין של בנים, זה העניין של אוגוסטוס, מלך גדול שיושב, והנקודה הרביעית זה העניין של שירה שיש רק בקריאת ים סוף. ואנחנו נשתדל להבין היום מה מיוחד כל כך בקריאת ים סוף, ובעניין של מלכות השם שהיא דווקא בקריאת ים סוף. וזה יסביר גם את העניין של הבנים, גם את המדרש הזה וגם את העניין של השירה. טוב, אז אני רוצה להתחיל כך. אני אגיד, קודם כל אני אגיד לכם במשפט אחד מה ההבדל. ההבדל הגדול הוא שכל עשרת המכות וכל יציאת מצרים הייתה מה שנקרא בשפה הקבלית התערותא דלעילא, אבל קריאת ים סוף הייתה בהתערותא דלתתא. זאת אומרת, עשרת המכות הייתה במצב שעם ישראל לא היו ראויים להם. אתם יודעים רבותיי את מה שאנחנו אומרים בהגדה, זה קטע בגמרא, ואת עירום ועירייה, עירומים מן המצוות. רבותיי, וחמושים עלו, פרשת השבוע, וחמושים עלו בני ישראל, חמישית רבותיי, חמישית. 80% מהעם היו רשעים, היו רשעים שלא יכלו לצאת ממצרים, וה-20% שיצאו אנחנו קוראים בפרשה, רק צריך לחצר להם קצת מים, לא פה ישר מתלונן, ריבונו שלא ילם, ריבונו שלא ילם, היה לכם ניסים כאלה, דר, תפרדע, קינים, ערוב, יציא אז מצרים, קט, ימסו, אז חסר לכם טיפה מים, אתם ישר מתלונן, זה פשוט גם, כך כתוב רבותיי, מלאכי השרת הלא אמרו, הללו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה, משחו וקחו, תסתכלו ברשי, מה רשי אומר? משחו וקחו, מה רשי אומר? משחו ידיכם מעבודה זרה. לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, מקרב גוי, הם היו בתוך המצרים, מעורבים בתוך המצרים. שמעתם את הביטוי ממתת שערי תומה, שבני ישראל היו ממש בדרך אגב, לכן היה צריך כל עניין של חיפזון, כך כתוב בזוהר, כך כתוב בקבלה. למה היה צריך חיפזון? כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה מציל אותם עכשיו, איך שהם במצב שלהם, עם הסחי ועם המאוס ועם הזה, הם היו נופלים לתוך השער החמישים של התומה, וחז ושלום לא הייתה להם תקומה בכלל, הם לא יכולים בכלל לצאת מהבוט שהם נכנסו אליו. אז זה היה המצב של עם ישראל, הם לא היו ראויים לעניין של הגאולה. נו, הגיע 400 שנה, 400 שנה, 210 שנים, לא ניכנס עכשיו, כבר עשינו פעם את החשבונות האלה, בגלל שהיה שיעבוד גדול, וימררו את חייהם, קדמה ועזה, אמרתם פעם את עבורת של הגלוניות. הגיע הזמן, לא יקבע מכתוב אפילו כרף עין. אבל אם זה היה תלוי בזכויות שלהם, מה פתאום? באמת לא היה מגיע להם שום דבר. גם בתוך, תסלחו לי קריאת ים סוף, בני ישראל מתעוננים, וואי, יש טיט, יש ככה, יש ככה. זה קשה להבין אפילו את ה... את, ה, את, ה, את המצב הזה, זה היה המצב של בני ישראל ביציאת מצרים. אתם יודעים ש... ששמעתי לכם פעם את הוורט הזה, בלעם מסתכל על האוהלים של בני ישראל ואומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, וואו, מה טוב הוא, נו מה טוב הוא, ברזנט אמריקאי, חלונות דיגיטליים, שהצ'יפ של... שאין הפתחים מכוונים זה כנגד זה. מה הפשט, מה כל כך חשוב בזה? צניעות, יופי. לא, לא, נכון, זה הפירוש הפשוט וזה נכון, הפירוש הזה מצוין. תקריבו טוב. בלעם אומר, אין הפתחים מכוונים זה כנגד זה, כי בדרך כלל מי שעושה תשובה קצת, הקדוש ברוך הוא עוזר לו קצת, מידה כנגד מידה. מי שעושה תשובה הרבה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו הרבה. אבל בעם ישראל זה לא כך. בעם ישראל הפתחים לא מכוונים זה כנגד זה, כי פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אומר בלעם, איך אתה יכול להתעשה? עזוב, הפשט מה שאמרת זה נכון, אתם שומעים מה מסבירים בחסידות? אין הפתחים מכוונים זה כנגד זה, מה הטוב הוא עליך יעקב, איך לכם שאני להתעסק איתם? הלו הם עושים תשובה פיצה להם, והקדוש ברוך הוא עוזר להם המון, אין הפתחים מכוונים זה כנגד זה. איך קוראים לחג הזה שהם יצאו ממצרים? פסח, כי הקדוש ברוך הוא פסח על הפתח. על איזה פתח הוא פסח? גם על הפתחו לי פתח כחודו של מחט, גם על זה הקדוש ברוך הוא פסח. הפשט, פתח, פנדם וכו'. אבל לפי הוורט הזה של אין הפתחים מכוונים זה כנגד זה שהפתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפשר לדבר של עולם, אז אומרים שביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא פסח על הפתח, אפילו על הפתח, זה נכון, אפילו על הפתח, נכון, הוא ביקש מהם דם פסח ודם מילה, אבל לא, לא, הוא אומר איך שאתם ככה ככה ישר נוצר. זה הכל היה בהתערותא דלתת דלאילה, זה הכל היה בחסד, זה הכל היה בלי שהם היו ראויים לדבר הזה. ודעו לכם רבותיי, כל דרגה שאדם מקבל במתנה לא שווה לא, לא רוצה להגיד לא שווה גרוש, לא שווה, לא שווה. אני לא רוצה עכשיו לתת לכם שיחה שלמה על זה, כי אני חושב שנתתי שיחה על זה. אני רק אזכיר בקיצור את הרעיון הזה כדי שתזכרו. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא לא עקבי, הוא חוזר בו בהרבה דברים. למשל, הוא ברא את העולם עם איזה אור מיוחד. מה הוא עשה עם האור הזה? מה? הוא גנז אותו. למה הוא גנז אותו? מה רש"י אומר? כתוב כי יש רשעים בעולם שלא יכולים ליהנות ממנו. אז מה הוא חשב בארבע שבשש הוא גנז אותו? בארבע הוא לא ידע שיש? אני לא יודע מתי. הוא כמה ותיקין, הוא כמה... מה? מי מתחילה הבא? ואחר אומר למה, חבר'ה, תאספו את האור, נגנוז אותו. לא, נתן להם אור אחר. ומה חשבת בארבע? הקדוש ברוך הוא ברא אדם וחווה, איש ואישה, לא משנה, מחוברים ככה, דיברנו על זה פעם. אכן הקדוש ברוך הוא אומר, מה? מה? לא, מה? תגיד עוד פעם, אני אתן לך מכות. הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב על מה שהוא ברא? מה זה לא טוב? אם לא טוב, למה בראת? אני כותב מאמר, אני עובר עליו, לא טוב, לא טוב. אני עושה סלט, אני טועם, או אשתי טועמת, לא טוב, לא טוב, חסר מלח, חסר פיטמל, חסר, לא טוב, לא טוב, נו בסדר, אני לא טוב, אני לא יודע איך אתם, אתם יודעים מה? גם אתם, הקדוש ברוך הוא לא טוב? לא טוב, למה בראת? מה חשבת בארבע שבשש החלטת לא טוב? ועוד דבר, יש עוד כמה, אני רק אגיד לכם, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, זה רש"י הראשון בפסוק הראשון. ואז הוא ראה השם העולם יכול להתקיים, שיתף את מידת, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא, מתי זה היה? באיזה שעה זה היה רצה?
ארבע.
ומתי הוא ראה שהעולם? בחמש הוא ראה, ובארבע הוא לא ראה, מה זה? מה זה כל הדברים האלה? טוב, בקיצור, אני נתתי לכם את זה שיעור שלם, אני אחזור רק על רעיון בקיצור, או אני אתן לכם עוד דוגמה אחת. כתוב שהוא בר במאימו, יודע את כל התורה כולה. כשהוא נולד, מה קורה איתו? שקח. בלטשחית! בלטשחית! תראו לעצמכם, אחד יודע את כל הרשבו, יודע את כל הריטווה. הרב בא לשיעור, מתחיל להגיד לו ריטווה. אני עכשיו אתכם, מתחיל לדקלם לו את כל הרשבו, את כל הריטווה, את כל הרמב״ם, את כל הקצות, את כל הבני מילואים, את כל... אני יודע הכל, אני יודע את כל התורה כולה. לא חבל! לא! לא חבל. כי מה שקיבלת במתנה לא שווה גרוש. תורה שלמדתי באף. דרך אגב, כל העולם נברא בגלל הדבר הזה. אלו הנשמה שלנו, לפני שנבראנו, או העולם, לפני שהוא נברא, היה במצב של מעולם ועד עולם, אתה כן, כולם רואים את השכינה, אין שום דבר גשמי, אין זה הכל. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולמה? זה העניין של ירידה, צורך עלייה. אתם מכירים את הביטוי נהמה לכיסופה? אתם בישיבה, אתם יודעים מה זה נהמה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה. רוצה אדם בקו שלו מתשעה קווים של חברו. מה זה, מה זה תשעה קווים חברו? מה, יתנו לי? לא, אני לא רוצה לקבל מתנות. כשאני מקבל מתנה, אתם יודעים מה? אם אני מקבץ נדבות, נניח אני מקבץ נדבות 500 שקל אני מרוויח ביום, אני בא הביתה, מה אני מרגיש? מה אשתי חושבת עליי? מה הילדים שלי חושבים עליי? מה אני חושב עליי? אפס. אפס. יש לך 500 שקל. אבל מה אתה? אפס. אם אני עובד ומרוויח 300 שקל, אני יותר שמח ב-300 שקל האלה מב-500 שקל שקיבלתי מתנה. לא רוצה עכשיו להעיר לכם, מה לכם? יש הבדל בין ה-to have ל-to be. אמיתי? אם אני מקבץ נדבות, I have 500, יש לי. אז מה אני? אפס, גורניש, לא שווה שום דבר. אם עבדתי בשביל ש... אז זה שלי, מה שתורה שלמדתי באף. זה המשנה רבותיי, איזה הוא עשיר? אז כולם חושבים שהמשנה הזו מדברת על הסתפקות במועד, זה לא נכון. הסתפקות במועד זה מידה טובה, אבל לא במשנה הזאת, כי למשל כתוב שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אולי יגיע כפי איזה מיליון דולר ליום. מי אמר? המשנה הזו מדבר בדיוק על מה שאני אומר, איזה הוא עשיר השמח? נו, בחלקו, 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 שהוא עבד על זה, שהוא רכש את זה, שהוא התייגע בזה. אז הוא נחשב עשיר. מה שקיבלתי במתנה, יש לי, אבל זה לא הופך אותי, זה לא הופך אותי לעשיר. עשיר זה רק מה שאני עבדתי עליו ומה שאני... זה העניין של בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף, בניגוד לכל מה שאמרתי לכם על עשרת המכות ועל יציאת מצרים עצמה, קריאת ים סוף הייתה בזכות של בני ישראל, בעבודה של בני ישראל, בדרגה שבני ישראל היו ראויים לה. ואני מבקש ללמוד איתכם איזה קטע בנפש החיים, שני קטעים בנפש החיים. מה מה? נכון, אתה צודק. אז תשאל אותי יותר. כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן להם דם פסח ודם הילה. אז אתה רואה שהם כן היו צריכים לעשות משהו. שאלה טובה, זה שוב שלם לתרץ את זה, אני לא אתרץ את זה עכשיו. בכל אופן, אני ציטטתי לך עשרות מאמרי חז"ל, עשרות, הרבה מאמרי חז"ל, שעלו עובדי עזרה, ועלו עובדי עזרה, לבוא לקחנו גוי מקרב גוי, ממתי שערי תומה, כל מה שאני אמרתי זה נכון. אז אתה צודק שהם היו משהו כן צריכים לעשות, אבל בוא, שאלה מצוינת, אבל אני לא רוצה עכשיו, טוב, תסתכלו בנפש החיים, אני רוצה להגיד לכם, נפש החיים זה ספר, מי מחיבר נפש החיים? חני ולוזין, זה התלמיד, התלמיד של הגאון מווילנה. מה מצוין כל כך בספר הזה, אני רוצה להגיד לכם, זה ממש נפלא, שבספר הזה יש מחשובה ומוסר וקבלה, הכל ביחד. ספר החיים, תשאלו מה, זה ספר מוסר? ודאי. זה ספר מחשובה? ודאי. זה ספר קבלה? ודאי. הזוהר, הכל בקיצור. לכן זה ספר כל כך מיוחד, נקרא שני קטעים שהוא... ולכן, עכשיו לא משנה מה שכתוב לפניכם, ולכן בעת קריאת ים סוף, אמר הוא יתברך למוישה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. רצה לומר, דבדיד הוא טליה מילטה, שאם הם היו בתוקף האמונה והביטחון, וישאו הלוך ונסוע אל הים, סמוך ליבם לא יירא, מעוצם ביטחונם שוודאי יקרה לפניהם, אז יגרמו על ידי זה התעוררות למעלה, שיעשה להם הנס ויקרה לפניהם. נדמה לי שלמדנו את הקטע הזה בשנה שעברה. בשנה שעברה השיעור שנתתי לכם זה היה על חומה עם ו' וחומה בלי ו', אם אתם זוכרים. אז נדמה לי שדיברנו על העניין הזה. הקופנים, מה הפסוק השני אומר? ובני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה. רבותיי, אמרתי לכם פעם, אסור ללמוד תנ"ך כשאנחנו יודעים את סוף הסיפור. אסור ללמוד תנ"ך, כך לא לומדים תנ"ך. אנחנו נקרא בשבת את קריאת ים סוף. למה לא ניכנס לתוך הים? טיפש מי שלא נכנס לתוך הים, כי הלא הים יבקע. כל ים הלא נבקע. לפני שנה זה נבקע, לפני שנתיים זה נבקע, לעשר שנים זה נבקע, חמש עשרה שנים, כמה אתם? 18 שנים נבקע. וכשאימא שלי סיפרה לי סיפורי זה, וכשראיתי בכועסו חכמנו והגננת, זה נבקע, זה פשוט. בני ישראל לא היה להם ספר שמות. זה לא חוכמה ללמוד את בקיעת ים סוף כשאתה יודע שהים ייבקע. נראה אותך גבר, תיכנס בתוך הים והמים יגיעו עד המותניים ושום דבר לא קורה, והמים יגיעו עד הכתפיים ושום דבר לא קורה, והמים יגיעו עד הסנטר ושום דבר לא קורה, ומוישה אומר וישאו דוך בתוך הים, ואתה הולך עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד עד שהמים מגיעים לאף, ואז אתה צועק הושיע אלוקים כי בא המים עד נפש. זה מה שהנפש חיים אומר, מעוצם ביטחונם שוודאי, וזה היה ביטחונם, כי מבחינה הגיונית זה ממש היה התאבדות, זה ממש היה התאבדות. היותר פשוט היה להתנפל על המצרים. רבותיי, כולו מצרים, 600 רכב, כמה יש על כל רכב? 2, זה מה שהיה. 1,200, הם היו מיליונים של אנשים, מיליונים של אנשים. ערב רב היה איתם, אתם יודעים כמה ערב רב היו? לא נתת לכם פעם שיעור על ערב רב. יש 3 דעות במדרש, כמה היו ערב רב? מה? 1,200,000, 2,400,000, 3,600,000. זה הדעות במדרש. ובני ישראל היו עשרות מיליונים, עשרות מיליונים, היו 600,000 איש מגיל 20, 600,000, לכל אחד הייתה אישה, כמה? 5? אתם מתווכחים איתי? 4, בסדר? ולכל אישה היו לפחות 2 לידות ו6 בקרס אחת, אז 12 ילדים. תעשו חשבון, מיליונים של אנשים, תתנפלו על המצרים, תאכלו אותם בלי מלח. כבר לא נדבר שיש בכל אופן פירוש וחמושים עלו בני ישראל. הפירוש הראשון, אנשים שוכחים, מה הפירוש הראשון שרש"י מביא? מזוינים. זה הפירוש השני. אבל הפירוש הראשון שרש"י מביא שהיה להם כלי נשק. היה להם כלי נשק. מה אתם מפחדים? אפילו תברחו להריד, מה הם יכולים לעשות למיליונים של אנשים? ללכת לתוך הים זאת הייתה התאבדות. זה מה שנפש החיים אומר. ולכן בעת קריאת ים סוף אמר הוא יתברך למשה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. רצה לומר, דבדיד הוא טליה מילטה, שאם הם היו בתוקף האמונה והביטחון, וישאו הלוך ונסוע אל הים, סמוך ליבם לא יירא, מעוצם ביטחונם שוודאי יקרה לפניהם, אז יגרמו על ידי זה התעוררות למעלה, שיעשה להם הנס ויקרה לפניהם. עכשיו תקשיבו איזה דיוק יפה יש לו. אני מציע לכם, אם ירצה שם, כשעוד, לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לא רוצה להיכנס פה, תתחתנו, זה יפה ביום שישי להביא פרחים לאישה, או אם הוא אוהבת משהו אחר, חשוב, שלום בית, זה דבר חשוב מאוד. וכשמביאים לפרח, לפרחים, כדאי להגיד לה גם איזה דבר יפה, לשבח אותה על משהו, איזה תכונה יפה, איך שהיא נראה, קיצר, נו, מה, אני עכשיו לא רוצה לתת לכם... אז לפעם, בשיר השירים יש הרבה ביטויים יפים כאלה. למשל, אדם בא עם פרחים לאשתו, הוא אומר לה, לסוסתי ברכבי פרעות, אם היא תכרה אתי. מנוחה. אז קודם כל אני אגיד לכם פשט, פשט, לסוד ברור לבטיח רעייתי, הפשט הפשוט הוא, כמה סוסים היו לשלמה? יש סתירה, יש סתירה בין מלכים לבין דברי הימים. פעם אחת כתוב 4,000, פעם אחת כתוב 40,000. אומרת הגמרא, פשוט מאוד, היו לו 4,000 רוכבות, בכל רוכבה היו 40,000 סוסים. כמה זה? 4,000 כפול 40,000. נו, תעשו חשבון, קטן עליכם. 160 מיליון. מאיפה הביא את הסוסים? ממצרים. כך כתוב, מוצא הסוסים ממצרים. עכשיו תבואו לעצמכם. כשאני, נגיד, אני מלך מצרים, ויש לי מרכבה, שהיא בטח הסוסים הכי טובים, אם נגיד בכל מצרים היו 10 סוסים, מה אתם יודעים על 4 הסוסים של פרעו? תוך 10 סוסים, 4, אני יכול להיות שכולם חרשים וסומים ועברים ואני לא יודע מה. אבל אם יש 1,000, לא 10, לא. מתוך 1,000, אם יש 10,000, תוך 10,000, 4 כבר, אם יש 100,000, אם יש מיליון, אם יש 100 מיליון, אם יש 200... לסוסתי, לא לסוסתי סתם, לסוסתי ברבר, יכולתי להתחתן עם מיליון, את היחידה במיוחדת, לסוסתי ברבר ברוב, בחרתי אותך מתוך 160 מיליון, זה הפשט, זה לסוסתי ברבר ברוב. אבל בואו נראה מה אומר הנפש החיים על העניין הזה. וזהו לסוסתי ברכבי פרעה דמתיך רעייתי. רוצה לומר, כמו בסוסי פרעה שהיה הפך מנהגו של עולם, שהרוכב מנהיג לסוס, בדרך כלל הרוכב מנהיג לסוס, נכון? בדרך כלל הרוכב הוא מנהיג את הסוס, אבל בפרעה וחילו הסוס הנהיג את רוכבו, כמו שאמרו חז"ל. אתם יודעים מה שכתוב בשירה? כתוב פעמיים, רוכב וסוסו רמה בים, נכון? מה? לא, מה פתאום סוס ורוכב? מי אמרנו? מי העיקר? העיקר זה הרוכב. חס ושלום, חס תסלחו לי, שיש תאונת דרכים, הלך רכב, טוטל לוסט, נפל מטוס, מה השאלה הראשונה ששואלים? מה? המטוס 10 מיליון דולר. מה אתה שואל? 10 מיליון דולר? הברזל? מה אתה שואל? מה עם הטייסים? לתאונה, מה עם בני אדם? החפצה של הברזל זה חשוב, אבל זה עולה הרבה כסף, אבל זה מתגמד לעומת הגברה, לעומת החיילים, לעומת האנשים שהיו שם. אז מה אתה אומר סוס ורוחמו? מה פתאום כתוב סוס ורוחמו? היה צריך להיות כתוב רוכב וסוסו. אומר הנפש החיים, זה מה שכתוב, שבסוסי פרעה הסוס הנהיג את רוחבו, כמו שאמרו חז"ל, ולכן באמת כתוב סוס ורוחבו, כי לא הרוכב היה חשוב אלא הסוס. הרוכב רצה לצאת אחורה, הסוס אמר לו, לא אדוני, אנחנו הולכים בתוך הים, בתוכו, הוא הנהיג. כן, דמיתיך וימשלתיך רעייתי, על זה האופן ממש, שאף שאני רוכב ערבות, עם כל זה כביכול את מנהיגה אותי על ידי מעשייך, שעניין התחברותי כביכול לעולמות הוא רק כפי עניין התעוררות מעשייך להיענותים. נס בקיעת ים סוף זה היה בגלל ההתעוררות, בגלל הדרגה של בני ישראל. בגלל שבני ישראל נכנסו בתוך הים ביבשה, הם כאילו הכריחו את קשה להגיד ככה, אבל צדיק לא זר והקדוש ברוך הוא מקיים. הם כאילו הכריחו את הקדוש ברוך הוא לעשות להם את הנס. לכן כתוב סוס ורוחבו. כי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא רוכב שמיים. רוכב שמיים. נו, מה כתוב רוכב שמיים? בעזריך. וזה שמה כתוב, רוכב שמיים בעזריך. אתה מנהיג אותי, סוס ורוחבו. מסוסתי ברכבי פרעה דמתיך רעייתי. זה קומפלימנט גדול. זה כל אישה תשמח לשמוע מבעלה שהיא... טוב, בקיצור, אז מה, אני רק ביססתי עכשיו את שני הדברים האלה, שכל הסרט המכות וכל יציאת מצרים זה היה בהתאבות הדלעילה, וקריאת ים סוף, קריאת ים סוף זה היה בהתאבות הדלתתה, זה היה על ידי הכוח של בני ישראל. אז עכשיו הדרך סלולה. יש גאון מבילנה. הגאון מבילנה אומר שיש הבדל בין מלך למושל. מה ההבדל בין מלך למושל? אומר הגאון מבילנה, מישהו יודע אולי מה הגאון מבילנה אומר? אומר הגאון מבילנה, מושל זה בכוח, מלך זה רק ברצון של העם. מלך זה כשהעם רוצה. אי אפשר למלוך בכוח, אפשר לשלוט בכוח, לרדות בכוח, אבל מלך תלוי ברצון העם. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים שדוד הלך להרוג את נבל. למה הוא הלך להרוג את נבל? בגלל שהוא לא נתן לו כסף? מה? מה? יפה מאוד, מורד במלכות של מי? של דוד. כי הוא אמר, העבדים המתפרצים, מצוין. אביגיל עצרה אותו, ודוד הודה לאביגיל, ודוד אמר לאביגיל, תודה שמנעתני מבוא בדמים. איך אביגיל עצרה את דוד? מה אביגיל אמרה לדוד? נו, מה אומרת הגמרא? מה היא אמרה לדוד? שמואל משך אותך למלך, כל הכבוד, אבל לא יצא תברכה בעולם. יפה מאוד, העם עוד לא קיבל אותך למלך, ואם העם לא קיבל אותך למלך, לא שייך מלכות. זה היסוד של הגאון מווילנה, שהוא חוזר עליו הרבה פעמים. לכן הוא אומר, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, על עם ישראל השם הוא מלך, כי אנחנו מקבלים אותו ברצון, אבל על הגויים הוא מושל. לעתיד לבוא, אומר הגאון, והיה השם למלך על כל הארץ. לעתיד לבוא גם הגויים יקבלו. זה מה שאומר הגאון מווילנה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, יש לי הסבר מאוד יפה לניתוח הזה של הגאון מווילנה. אז זה הוכחה מאביגיל, אני הבאתי לכם שזה כך, והאבורט של הגאון אמרתי לכם. הגאון דרך אגב אומר את זה גם, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. תסתכלו שם בספר בראשית, הגאון מדבר הרבה על משול, אבל הסברה היא פשוטה מאוד. מה הדבר הכי חשוב במלך? למשל, על תפוח אדמה, מה אנחנו מברכים? לא פרי אדמה. כי זה המהות שלו. אנחנו לא מברכים על דבר עגול. כשהתפוח הוא עגול, התפוח בדרך כלל הוא עגול, אליפס, אני לא יודע לכם לקרוא לזה, אבל זה לא המהות שלו. המהות שלו שזה אדמה. וזה דבר בורא פרי העץ. לא מברכים שברוך אתה השם ירוק. נכון שהתפוח עץ הוא ירוק, אבל או אדום, לא משנה. אבל אתה מברך על המהות. מה מברכים על מלך? כבוד, כבוד. מלך, הנקודה המרכזית של מלך זה כבוד. עכשיו אני אגיד לכם למה מלך חייב להיות דווקא ברצון. אפשר להכריח לתת כבוד? אין דבר כזה. אין דבר. אני יכול להכריח אותך להשתחוות אליי. אני יכול להכריח אותך לתת לי כסף. אני יכול להכריח אותך לקפוץ. אני יכול להכריח את כל מיני דברים. לתת כבוד זה מוכרח לבוא מלמעלה, כי אם זה לא בא ממני זה חנופה, אם זה לא בא ממני זה שקר. אתם מבינים? כל המהות של כבוד זה שאני נותן לך כבוד. לכן העניין של מלך זה יכול להיות רק, זה דבר אחד. עכשיו הרב רוטנר אומר עוד איזה תוספת מאוד מאוד יפה בגלל הדבר הזה, הוא קשור לדבר הזה של הגאון מווילנה, שכבוד זה צריך לבוא רק אם זה בא מלמטה. אומר הרב רוטנר, תשימו לב שמלך צריך להיות מאותו סוג. למשל, האדם הוא מלך החיות. מי מלך החיות? למה? כי אריה הוא חיה, אז אריה יכול להיות מלך. אדם יכול לשלוט על חיות, יכול להרוג חיות, יכול לאלף חיות, אבל הוא לא יכול להיות מלך, כי בשביל להיות מלך החיות, האריה יכול להיות מלך העופות? לא, הוא יכול לטרוף עופות, הוא יכול לעשות להם לא יודע מה. מי מלך העופות? נשר, מצוין. למה? כי הנשר הוא עוף. אומר הרב רוטנר, זה הכל נובע, כי כיוון שזה צריך לבוא מלמטה, אם זה בא מלמטה, זה מראה שיש לך שייכות איתו. אם זה בא מלמעלה, אז אני יכול לכפות גם על מישהו לא, לא, לא קשור אליי, לא שייך אליי. אבל אם זה בא מלמטה, זה מראה שאני אני מכבד אותו, אז זה מראה שיש בינינו איזה דמיון, זה מראה שיש בינינו איזה קשר. לכן מלך צריך להיות דווקא מאותו עשה. רבותיי, זאת התשובה על השאלות ששאלתי. לא שייך מלך בעשרת המכות. לא שייך מלך ביציאת מצרים. למה? זה הכל היה מלמעלה, זה הכל היה בכפייה, זה הכל היה שלא בדרגה שלהם, זה אמת. זה מושל, למען תדע כי אני השם מקרב הארץ, שמי, הכל, הכל, הכל מה שאתם רוצים. לא מלך! בשביל מלך אתה צריך שזה יבוא מלמטה. ורק קריאת ים סוף, זה הפעם ראשונה שזה בא מלמטה. זה בא מהתערות הדלטה. רק אז יש עניין של מלך. לכן רבותיי, כל הזמן הם נקראים עבדים, אבל עכשיו הם נקראים בנים. למה? כי כמו שאמרנו, זה צריך מאותו סוג. מאותו סוג, בן ואבא הם מאותו סוג. מלך ועבד הם לא מאותו סוג. כשאני כופה על מישהו ואני מכריח מישהו, אז אנחנו לא מאותו סוג. אבל כשהבן הוא מלכותו, נו, תגידו לי, הוא מלכותו, ברצון! זה כתוב, אנחנו לא שמים לב לתפילה. מעכשיו, כל פעם שתגידו את התפילה, תזכרו את השיעור הזה. הוא מלכותו, ברצון, קיבלו עליהם. המעביר בניו בין גזרי הסוף. מלכותך ראו בניך. כי זה קשור ל... וזה גם העניין, זה גם ההבדל של המדרש, ההבדל בין אוגוסטוס, שזה מלך גדול שיושב לבין עמידה, רבותיי, זה לא קבוע. אתם יודעים מה שבהתחלת התהילים כתוב, ברוך הגבר, כתוב שם, אשרי האיש אשר לא הלך, עמד, ישר. ככה זה הסדר. ישיבה זה עניין של קביעות. ישיבה זה עניין, אז עד קריאת ים סוף, עד שבני ישראל קיבלו את הקדוש ברוך הוא, אז קודם בכל המלך. המלך קטן, המלך, כי בני ישראל לא קיבלו, זה עוד לא היה בהתערבות הדלת אתה, אז הוא היה יותר מושל ממלך, בסדר, הוא כבר היה מלך, אבל עמד ועם עודד ארץ, אבל כשבני ישראל קיבלו אותו מלמטה, נכון, כיסחה, מאז ישיר משה, מאז ישיר משה, נכון, כיסחה, זה מה שכתוב שם במדרש, שרק כשהיה שירת הים, אני חושב שזה ההבדל בין שירה ובין תודה. כתוב שבני ישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, הם אמרו תודה, הם אמרו, אבל לא כתוב שהם אמרו שירה. למה לא אמרו שירה? רבותיי, יציאת מצרים, חיכינו לזה 400 שנה, למה לא אמרו שירה? כנראה ששירה זה העניין של הדרגה הפנימית, שאתה למטה משיג את הדרגות. כשמישהו עושה לך טובה, יש הכרת הטוב, אז אתה אומר לו תודה, אבל הכרת הטוב זה כשהוא משפיע עליך טובה מלמעלה, כשהוא מאמיץ עליך בלי שמגיע לך. זה העניין של כל ה... אבל כשזה בא מלמטה, אני רוצה להגיד לכם איזה וורט קצר שלא קשור, אולי כן קשור. בהתחלת הפרשה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ישראל, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. אז שמעתי פעם שמישהו אומר בחצי בדיחה כזאת, השם יילוחם לכם, השם ייתן לכם לחם ואתם תחרישון, אתם צריכים לחרוש. השם יילוחם לכם ואתם תחרישון. אז הקדוש ברוך הוא באמת, הוא נותן את הכל מלמעלה, הוא נותן לכם, אבל אנחנו צריכים לקרש, אנחנו צריכים לקרשת, זה לא הפשט חבר'ה, יאללה, ואתם תקרשו, אנחנו צריכים לחרוש, זה היה פקיעת ים סוף, פקיעת ים זה החרישה שלנו, אז הקדוש ברוך הוא שם עלינו את המלכות שלו מלמעלה.